תראו, אני אגיד לכם מה היינו מוצאים אותו על אמיתו. ומטיבים לעצמנו, ולומדים אותו לאחרים, ומטיבים להם גם כן. הוא מה שאמר שלמה, אם תבקשנה ככסף או כמטמונים תחפשנה, אז תביא נראית השם. זה הציטוט ממציאת ישרים, מהגדרה ממציאת ישרים, ובעצם כל המאמר מכוון אליו, וצועק אותו בשפה יותר מודרנית. לב מי לא יאמה למקרא הדברים הללו. ביחס לאלימות של העניינים התלויים בתלמודה של חלק העיוני שבתורה. כן, כולם שומעים, כולם קוראים, וכולם הלב ככה מזדהק על ההזנחה של העיון האמיתי בכל ביראת שמיים, כן? בעומק, אז תבין יראת השם. אבל כמה מעטים הם שמכינים את עצמם להבין ולצייר איך נראה עוד דבר שאנו קוראים אותו עיון אמיתי. כולם מתרגשים מזה, אבל כמה בכלל משקיעים מחשבה איך בונים מערכת, מערכת לימודית, מערכת בית מדרשית, שבאמת מגיעה לזה, לעיון אמיתי ביראת שמיים.
מה שמצאת
שאין דבר. כן. אין לך מקצוע של מדע שבעולם שכל כך יהיה נקל ליתן לעיונו פנים של קטנות, של חושך ושל קימוץ, כמו שנקל ועלול הדבר באותו המדע שאנו קוראים אותו בשם הבינה של יראת השם. כן, דברים קשים, הרב אומר, זה עלול לחימוץ, מה שנקרא. זאת אומרת, אין לך מחשבה בעולם, או תחום רעיוני בעולם, שהוא כל כך בקלות מזדייף ומצטמצם, ואיך הוא נחשך או מתגמד, כמו התחום הזה, האזור הזה של ההבנה בכל המושגים של יראת שמיים. זה, אתה רק עוזב את זה שנייה, זה נהיה קטן. למה? אומר, ואין זה פלא שזה ככה, שהרי הצללים הם תמיד נמדדים לפי האורה, נכון? ראינו כבר את הסימטריה הזאת במאמר הפחד, שהצל הוא תמיד לפי האור, וככל שהדבר יותר, האור הוא יותר גדול, אז כנראה שגם הוא מטיל צל יותר, זאת אומרת יש משחקים של הצל הוא בהתאמה ובהקבלה.
הצל שונה במאמר הפחד, לא?
זה לא כל כך שונה, שם היה הצל מבחינה רגשית, כאילו.
מה הצל זה
פה?
הצל זה לא היה פחד והשיתוק של הכוחות הגדולים?
כן, כן, כן. פה הוא אומר, לפי גודל המרחב וההתפשטות של סעיפי כל נושא, כן יהיה רוב השגיונות הנמצאים במושגם. זאת אומרת, המושג שהאלוקי הוא כל כך רחב וכל כך עמוק וכל כך מתפשט על כל תחומי החיים ועל כל התורה ועל כל המצוות ועל כל המידות ועל כל השגחה ועל כל דבר שאתה פוגש בעולם ועל כל אירועי העולם ועל כל ההיסטוריה ועל כל הטבע אין דבר ששם אתה לא פוגש את אלוהים באיזושהי צורה. עכשיו, כיוון שהמושג הוא כל כך רחב וכל כך אינסופי ומלא מלא 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 פרטים, והשכל שלנו קצר והאומץ שלנו עוד יותר קצר, וכאילו מה שעשינו, העבודה היא מועטה, אז מה קורה עם כל השאר? דמיונות. מבינים? כאילו נגיד עכשיו אתה סתם תיאור מאוד מאוד, בן אדם בא לישיבה פעם ראשונה עד גיל 18, בסדר, ישיבה תיכונית כזאת, לא כזאת, לא יודע, בדרך, תלמיד ממוצע, שחצי הקשיב, חצי לא הקשיב, חצי הבניינים, חצי הדוס, חצי לא, לא יודע מה. בסדר כזה. עכשיו הוא בא, תכלס, רוב העולם הדתי שלו, העולם הרוחני שלו, דמיונות. מה זה דמיונות? זה לא שקר בהכרח, אבל זה לא מבורר. הרבה הרבה דברים מטושטשים. עכשיו,
גם אם הוא עכשיו לומד ומברר איזה סוגיה, מבין איזה נקודה ביראת שמיים, בהבנה פנימית, בתורה או באמונה, או כן, אז הנקודה הזאת מתחילה להתבהר לו. אבל מה עם כל השאר? יש פה תרי"ג מצוות עם כל ההסתעפויות שלהם, יש פה עוד הרבה הרבה חוויות והרבה הרבה רעיונות והרבה דברים שקורים בעולם, וזה ששם הוא עוד לא הגיע. שם המוח שלו לא חיבר בין המושג האלוקי לבין המציאות.
אבל עדיין ההסתכלות שלו תהיה שונה.
מה?
גם אם זה דבר שלכאורה לא נוגע בנושא השני, עדיין זה ישנן אותה הסתכלות.
אולי בכלליות, אבל יש שם הרבה הרבה דמיון. זאת אומרת, הוא כאילו, הוא יאמר הרבה דברים, הוא לא יודע בדיוק מה הוא מתכוון שהוא אומר אותם.
לא, ודאי, כן, אבל עדיין
יש... בסדר, זו התחלה טובה. אבל עכשיו... זה רק אני אומר, למה הרב אומר שככל, בגלל שהאור הוא כזה גדול, הפריסה של האור, פה זה המשל על בסיס, המושג הוא כל כך אינסופי, וכל כך עמוק, וכל כך שייך בכל דבר, וכל כך מסועף, שכל מה שאתה לא תברר, בינתיים כל השאר זה בצל. אוקיי, זרקת את האלומת אור לפה, בינתיים כל שאר המושגים, אתה יכול לראות גם הרבה פעמים, אנשים שהיו גם 15 שנה בישיבה, זה לא... זה. פתאום בא, איפה אתה רואה את זה? אתה בא אדם חילוני, שואלת בזה שאלה על איזה מצווה. זה לא מוסרי, זה מה זה טוב, שמה עושים את זה, וכו' וכו' וכו'. אין לי תשובה. לא רק שאין לי תשובה, בחיים שלי לא חשבתי על זה בכלל. יכול להיות מצב כזה? בטח שיכול להיות מצב כזה. עכשיו, זה לא בגלל שהוא רשלן בכך. יגאל שף, זה לא, הרי זה לא שאתה לקרוא ספר אחד שיסביר לך את כל תרי"ג מצוות, מה העניין שלהם, וזה זה זה לי, כל דבר הוא דורש תשתיות של העמקה, ובכלל איך, מה זה מצווה בכלל, איך מצווה פועלת, ומה הקשר בנפש, בנפש ברוח, בנשמה, וזה קשר בעולם, אוף. כן? ופרט במצווה, ודווקא הפרט הזה, ולמה דווקא הפרט הזה? טעמי מצוות זה סוגיה גדולה מאוד. אז כיוון שכך, הרב אומר כיוון שכך, אז מאוד קל שיהיו טעויות, ושיהיו דמיונות, ושיהיו תשטוש, ויהיה חשיכה וקטנוניות, סתם דברים גולמיים שלא מפותחים עדיין. בכל הנושא של יראת שמיים. כן, אומר, וכאן, בדברי הרמח"ל, יש לנו עסק עם שלושה ציורים, שהם רחבים וענפים עד אין קץ. ועל פני כולם פרוסה היא הרשת של המון השגיאות, המשימות עלתה על העיניים של אותם שאינם מתגברים להיות מציצים מן החרקים בגבורה ודעה נכונה. מה זה שלושת המושגים? אז תבין יראת השם. צריך גם להבין מה זה השם, גם מה זה יראה, וגם מה זה הבנה. כל אחד פה זה חתיכת מסלול.
מה זה השלושה במילים
שם? הנה אומר, הרי יש לנו עסק עם מושג אלוהות, מושג היראה ומושג הבינה. כל אחד זה... קורס בפני עצמו, גדול ורחב. שלושת המושגים הללו, הלא אין שיעור לרוחבם והיקפם, עומקם וגובהם. ומילא, אין שיעור להמון המושגים המטעים שבאים ממהם, כל זמן שיחסר זיקוקם וברורם. טוב, זה נקודת ההתחלה של הרב. הרב אומר, מצב קטסטרופה. כן? התחום הזה מוזנח, והתחום הזה כל כך רחב ואינסופי, ועכשיו תחברו את שתי הדברים ביחד, ככה אנחנו נראה. ומזה אנו סובלים, זוהי סיבת גלותנו ועוניינו. גלה עמי מבלי דעת, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, כי אתה הדעת מהסת ומסך מכהן. ובהתחלת הנטייה לשקיעת השמש של ממלכתנו בימי רחבעם, נאמר, ויהיה עשרה, כי לא הכין ליבו לדרוש את השם. דרישת השם, זה הנושא. בסדר? מה?
מה
להבין מה זה בינה? אני חושב ש... אני חושב שזה... יש כל מיני צורות של בינה. בסוף המאמר הוא קצת מתייחס לזה. פה הוא לא, לא פותח את זה ממש, אבל יש הרבה... סתם, אנחנו עכשיו בספירת העומר, נכון? אז אפילו בקודים של הספירות, נכון, יש לנו חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. עכשיו, לכאורה זה אותו דבר, בסדר. גם הרב פה ככה קצת קופץ, מדעת לבינה, לחוכמה, הוא לא מקפיד פה, נכון? אבל הקובלים, ודאי שכל אחד מהם זה צורת השגה ותפיסה אחרת לגמרי. והיא דורשת עבודה מאומצת על זה. יש עבודה של חוכמה, יש עבודה של בינה, יש עבודה של דעת.
אמרנו שבהם לא נוגעים.
במה?
אמרנו שנה
שעברה. בחב"ד? מה זה לא נוגעים? לא נוגעים בספירת העומר. טוב, ספירת העומר היא בספירות התחתונות יותר, אבל ודאי שנוגעים. חשוב לגעת כל הזמן. כן? עכשיו, סתם דוגמה, אני לא ניכנס לזה, אבל חוכמה זה, יש פה כאילו... חוכמה זה תפיסה של השראה שהיא כמו הברקה, לכן עיקר העבודה שם זה הביטול, מה שהחסידים אומרים, כן? בחב"ד מאוד מאוד מדגישים את זה, כוח מה? כי באמת היכולת שלך לקבל איזושהי השגה שהיא מעבר לכלים הרגילים שלך או לסתם איזה חשיבה רציונלית רגילה, זה היכולת שלך להתבטל באמת. דורש הרבה ענווה. כן, חוכמה ועין תימצא. אבל צורת התפיסה, זה עבודה על צורת תפיסה שהיא... זה כמו שלפעמים קורה לנו בנס. זאת אומרת, שאדם כאילו... פתאום הוא מבין. בעצם כל התחלה של מחשבה חדשה, הברקה, כן? היא חוכמה. פתאום, עכשיו, החוכמה היא גם כאלה, אתה כאילו, יש לפעמים שאדם כאילו מבין משהו ולא מבין אותו. מבין את המצב הזה? כאילו, הבנתי. אז הוא אומר, חבוד, אז תסביר לי. כאילו, אתה מחפש את ה... הבנת את זה, באמת הבנת את זה. היה רגע אחד נצנוץ כזה, שקלט מה הוא אומר, רשי, או מה הפסקה הזאת אומרת, או מה... הכל פתאום... אבל אתה לא יודע עוד כלום, כאילו, זה כמו ברק. עכשיו, זה חוכמה. בינה זה העולם, אפשר להגיד, המסדר שלנו, מנתח. כן? שאיתו, נגיד, אפשר, מה שאנחנו קוראים שכל. להגדיר, סדר, להבדיל, להבין דבר מתוך דבר. ואם זה ככה זה לא ככה, וזה ככה זה ככה, וזה סיבה ותוצאה, כל העולם השכל, זה העולם הבינה. ודעת בכלל, זה איזה חיבור כזה בין השכל לרגש, או בין ה... זה מה שנקרא התמקדות, או התייחדות עם, עם מה שלמדת. היום קוראים לזה מודעות, משחק עם המילה דעת, כאילו, כן? זאת אומרת, עכשיו איך אתה לוקח את מה שלמדת וזה הופך להיות בשר מבשרך, הופך להיות, הולך איתך כל היום, ואתה עסוק בו, תקוע בו, כאילו, ממוקד בו, בודק אותו, בוחן אותו, כל היום, זה לא רק שלמדת סתם, אני אומר רק דוגמה קטנה, איך עולם ההבנה של האדם היא מחולקת להרבה הרבה רבדים. עכשיו זה רק אמרתי הכלים שאנחנו משתמשים בהם, עוד לא עשינו כלום. רק אמרתי שיש חוכמה, בינה ודעת, וכל אחד מהם הוא תחום אחר. עכשיו כל תחום צריך, כל מושג צריך לעבור אצלנו בחוכמה, בבינה, בדעת ולהתגלת של המידות. עבודה, יש עבודה, חושב. אבל בין כך ובין כך, גם ברמה הפשוטה, אם יש פה היכולת באמת לבנות שיטה שהיא בהירה לך, לפחות שהיא הגיונית לך, שהיא משכנעת אותך, כן? שיש בה חיבורים של כל הדברים. זה דבר שנבנה לאט לאט. אגיד לכם את הדבר הכי פשוט, בסדר, הכי טריוויה, אני מניח שאתם מתפללים כמה שנים. עכשיו לך תסביר, אתה בן אדם רציונלי, לא אנטי, אבל חילוני. מה זה תפילה? מה זה עושה? למה זה טוב? לא פשוט. יש כל מיני צורות, יש כל מיני זה, אבל זה דורש התארגנות פנימית, זה דורש חיבור של כמה דברים, אתם רגע, אני לא יודע. מתפללים! זה דוגמה למשהו שאנחנו מתפללים כל יום, כזה, פה, זה לא, לא הלכתי לזה הלכה רחוקה, לזה סעיף נידח בשולחן ערוך. תפילה!
אבל יש לו חוכמה של תפילה.
מה?
לבן אדם הזה יש חוכמה אבל,
של תפילה? לא יודע, לא יודע, לא יודע מה זה תפילה. תסביר לו.
לא, למי שרוצה להסביר.
אז אני אומר, אתם, אתה. זו הבן אדם ההיפותטי. לא פשוט. זאת אומרת, זה דורש בנייה רצינית, הבנה מה זה הנפש שלנו, מה זה פעולה נפשית, האם פעולה נפשית חורגת מתוך ה... האם היא פועלת על המציאות, האם זה הגיוני שפעולה נפשית זה, האם אני, מה, איזה סוג קשר זה שבן אדם מדבר לאלוהים, כן? האם זה הגיוני? אולי זה סתם דמיון. צריך לעבור דרך הרבה, לנקות הרבה קוצים שם בדרך. אז מה כן? כן מדבר, לא מדבר, מה זה, זה מה? רק הערב, אני מניח שאתם מכירים, קחו רק את עולת ראייה ואורות הקודש ועוד איזה בעיניה וסוגיות שלמות שהרב עובר שם רק על תפילה, מנקה שם הרבה קוצים. ועדיין אני לא יודע אם אנחנו מבינים לגמרי מה זה תפילה. צורה פשוטה, בהירה, שאתה יכול להסביר לבן אדם אינטליגנט ממוצע. וכן על זה הדרך, כן. טוב, נמשיך? עד כאן ברור המילים, מניעת דרישת השם. אז זה המחלה, הוא תיאר בעצם את המחלה, שהיא סיבת גלותנו ועוניינו. מניעת דרישת השם והסרת החפץ מהמדע העיוני היותר מהיר ונשגב נעשית בתחילה מעצלות. הסיבה הראשונה שגורמת את זה עצלות. כי באמת, כמו שאומר, הטבע הוא באמת להישאר בדמיון. הטבע והדמיון חדם. זאת אומרת, הטבע משמר את המצב הקיים, מצב הטבעי שלנו, שאנחנו מקבלים מושגים במסורת, כן, דרך הממסד הדתי, דרך ההורים שלנו ודרך דברים שאנחנו הולכים איתם כבר הרבה שנים על הגב. וזה ככה, מה בזה בדיוק? לא יודע, כאילו, בסדר. יש לי איזה דמיון, איזה ציור מעורפל כלפיו. עכשיו, כדי שמשהו ישתנה צריך ללכת נגד הטבע ולדקור את הדמיון, כאילו. זה מה שהשאלות עושות בדרך כלל. שאלה טובה היא מעוררת לך את הדמיונות שלך. יש לך כאילו הרמות של דמיונות במוח. לפעמים השאלה מגיעה בחוץ, לפעמים אתה מעורר את השאלה. שאלה, כאילו, אומר, רגע, מה זה אומר? למה זה ככה? מה המשמעות של מה שאתה אומר בעצם? מה המשפט שאמרת? מה הפשר שלו? וכו' וכו'. לאט לאט פתאום מתחיל, המושג הזה מתחיל כאילו לזוז, מתחיל... לכן כשיש עצלות, אז פשוט העולם הרוחני הוא סטטי. הוא כולו דמיונות. וזה בסדר, אפשר לחיות ככה. זאת אומרת, זה לא מפריע לנו. יש דברים שכשהם סטטיים הם כואבים. אתה מזניח את הגוף שלו. זה יחב לו באיזשהו שלב. הוא לא יודע מה, יחב לו בשיניים, יחב לו הזה, יחב לו הרגל, הוא תפס לו. עכשיו, בעולם הרוחני, פחות לא בצורה ישירה וככה שתכריח אותו, בדרך כלל, אדם יכול לחיות עם דמיונות ועם, בעולם הרוחני, ולא יקרה כלום. כן, זאת אומרת, אין שום כאב, הוא צריך, רק אם הוא גיבור, הוא מתחיל לעשות את העבודה הרוחנית. אבל
זה מחד דמיונות או שזה, כאילו, זה דברים שפעם בנים
עובדים, אמנה, ואז כאילו, אז אני אומר, יש כל מיני דמיון, אתה צודק, שדמיון יש, יש סקאלה של דמיון. דמיון זה דבר לא מבורר, שיש דבר לא מבורר ברמה של 100%, כן, ויש דבר לא מבורר, שאתה אומר, השארתי אותו מאחור, לפני איזה 5 שנים, פתחתי אותו, בררתי אותו, הגעתי גם לאיזו הבנה חשובה, טובה, מעניינת, עם איזה משקל בחיים שלי. ואני הולך איתה, אבל זה לא עכשיו שאתה יכול להתקיל אותי ישר זה. אבל מה שקורה בעולם של מודעות, אנחנו יודעים את זה, שכשדבר שבעצם פתחת אותו ובנית אותו, קל לך מאוד לחזור אליו גם. להזיז את האהבה קצת, אבל כמו לנסוע באופניים אחרי 10 שנים.
אני לוקח תחום אחר, אפילו הלכה, היה מכת הסוגיה מטורפת
בלכות
שבת, לא יודע מה.
נכון. הגעת למסקנה,
אחרי 15 שנה, מישהו
שואל
לך, תגיד, מותר? כן.
אז אפילו אם לא תדע, לא תדע.
שואל הרב, אמר בגמרא
וזה. לא תדע, אבל אתה יודע, אם הוא יפתח לך שנייה את הגמרא, או יראה לך איזה, יפתח את הספר שהוא ראה בו, אז בתך זה כזה ככה, זוכר שפעם למדתי את זה, ולאט לאט תקרא 5-10 דקות, לא אומר לך שמיד כל הסוגיית זה, אבל אתה כאילו מתחיל להלך בסמטאות שפעם היית בהם כאילו. ואתה מתחיל, יותר קל לשחזר את זה, אבל דברים שמעולם לא נפתחו, אין לך כאילו בכלל, הרבה פעמים זה כאילו מחליק לך, אין לך ידית אחיזה אפילו. אתה לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אין לך אפילו שאלה על זה. כאילו זה לא
כמעט, דברים שהגיעו מהרגילים.
כן, כן. מה זה שבת? צריך לדעתי ממוצע, תגיד מה זה שבת? הוא לא יודע אפילו מאיפה... שבת! שבת, מה זה שבת? שבת, זה שבת! לך עכשיו... דורש כאילו ממש... עד שלא יבוא איזה משהו שייתן לו איזה בומבה כאילו. אז לא איזה שום דבר שם. ולכן הדבר הכי פשוט שיקרה מתוך הצלות זה סטטיות בעולם הרוחני, שיצבור לאט לאט הרבה הרבה דמיונות. זאת אומרת, דברים לא... קל וחומר שיש דברים גסים ומקלות דעת, זאת אומרת, כשהעולם שעולם הדעת עסוק בדברים בלי העולם הזה, אז ברור שאין שום אפשרות שיתפתח משהו בעולם הרוחני. אבל אומר, בהתחלה זה מתחיל בעצלות ובקלות דעת, אבל במשך הזמן האומה מתרגלת עם חוליה. אז זה בעיקר הרב מדבר, ונעשה לה טבע שלי.
גם רמח"ל מדבר.
כן, נכון. זאת אומרת, הוא פה מתכתב עם ההקדמה של הרמח"ל. ופה כבר זה בעיה, כי מה שהיה בהתחלה כאיזה בעיה שניתנת לתיקון, זה הופך להיות טבע שני. זאת אומרת שככה זה. אין בכלל אפשרות, כי אפשר להגיד שאין בחירה כבר. כן? אין כבר אפשרות, כי מאוד צריך להיות ממש נגד הזרם בשביל שהעולם הרוחני שלך יהיה תוסס ומברר ושואל ומעמיק וכל הזמן עסוק בפיתוח, וזה ממש חריג בנוף המקומי. שאף אם תתעורר התעוררות קלושה לשוב להעיר באור הדעת את השם, לא תוכל כל כך על נקלה. זה כבר משהו שהוא... אין בו כל כך כלים. אנחנו רואים היום גם בתחומים בתורה, שעם כל זה, שהעולם של האגדה, של המדרש, של התנ"ך, הוא כבר זז הרבה, אבל עדיין אין ספק שהרבה יותר קל ללמוד גמרא. עכשיו, זה לא שקל ללמוד גמרא בקטע שזה כיף, ממתקים, כן? אבל יש לך, יש דרך. יכול להיות שבדרך אתה צריך להזיע הרבה, אבל יש דרך. אתה רוצה לדעת, יש מקצוענות בזה. יש למדנות בעולם. יש דרך, אומרים לך, מה, ככה לומדים גמרא. וזה למדנות טובה. וזה הדרך, אתה רוצה להבין טוב את הסוגיה? אני אגיד לך איך. לא אני. אלף שנה, אלף חמש, לא משנה, כן, של עולם הישיבות יגידו לך איך. אבל אם אני רוצה ללמוד מדרש, להגיד, להבין מה חז"ל רצו במדרש, מאוד מאוד קשה, זה נהיה וורטיאדה כזאת. הוא נתקל באיזה מילה פה, הוא עף לו איזה אסוציאציה פה, הוא זה מתכתב לו עם איזה משהו כזה, זה, ובטח אחרי זה גם, כאילו, זה רעיון יפה, אבל אחרי זה באמת להכריע מתוך זה, לגזור מתוך זה מסקנות חיים. נחמד כזה, זה פרפראות כזה, זה צימוקים. זה לא משהו שאתה אומר, בונה, אני אומר לך, ככה לומדים מדרש, זה, ככה, זה המסר, זה התובנה הפנימית של המדרש הזה. עכשיו, זה לא שאני לא אומר שיכול להיות רבגוניות, אבל, אבל יש פה, אין, אין דרך. אין מסלול, אין שיטה. ואומר, גם כשכבר יש איזו התעוררות, יש התעוררות, אבל לא יודעים איך לעשות את זה. תלמד תנ"ך, מאוד קשה ללמוד תנ"ך. איך מפצחים את התנ"ך, כאילו? איך אתה צולל להבנה של מה זה נביא? מה זה נבואה? מה זה מפגש ישיר? אפילו המילים האלה כבר לא מדויקות, אבל לא משנה, עם הקדוש ברוך. זה כאילו, בדרך כלל שאנחנו קוראים תנ"ך, אז מהר מאוד זה נהיה פרימיטיבי, במוח שלנו, נרצה או לא נרצה. כתוב לך, פרשת שבוע, ויאמר השם אל משה לאמור, מה אתה מצייר?
משה עומד ושומע.
נכון? משה עומד ושומע. איפה זה כתוב? כי כתוב, ויאמר, נכון? עכשיו זה הגיוני?
למה? אם משה זה כן הגיוני.
אה? אם
משה זה כן היה הגיוני.
אה? אתה שואל טוב, מה זה ויאמר? מה, הפה של הקדוש ברוך הוא אמר? אז למה להגיד שהוא שמע? אם זה כבר לא הפה, אז למה הוא שמע?
התורה דיברה בלשון בני אדם.
אוקיי, תורה דיברה שעה, זה מי אמר שהוא שמע? דיברה בלשון בני אדם, זה אומר שהייתה פה מסירת מסר. איפה פה שמעת שהוא, למה זה חייב לעבור לו באוזניים?
זה חבור. לא, זה גם השמיעה זה משהו שדרך.
לא בטוח, יכול להיות שהוא חווה את זה תוך שמיעה, אתה אומר לו, אבל זה לא היה עם סאונד, זה היה עם סאונד או לא?
לא אכפת לי.
לא אכפת לי, אוקיי, עכשיו, זה כבר, אתה יודע, פסוק אחד כבר הזזנו משהו מהדמיון שלנו, כן? אבל זה רק פסוק אחד. כל התנ"ך עכשיו, אתה כאילו כל התנ"ך צריך לעבור טרנספורמציה. זה מה שהרמב"ם עושה במורה נבוכים, בעמל רב, כן? או פרשנים שונים של ה... אבל גם אחרי כל המאמץ הזה, עדיין מאוד קשה לנו ללמוד תנ"ך. השפה של התנ"ך, התיאורים שלו, הקודים שבו, אז מאוד זרים, כאילו לא זרים, אם אנחנו שנייה עוזבים את הערנות, זה נהיה מין סיפור עם כזה נחמד. שנייה, סליחה, אנחנו נצאו את ההקלטה, אני חייב פה לה...
שלום. כן. שקי. המאסרים של הפתרונות או פתרונים
המיומיים לכל הדברים הרמים שהעולם משוטט עליהם עושה את האדם אסור בכבלי ברזל. יש פה לאט לאט התרגלות שהעולם הרוחני שהוא באמת באמת יש פה דברים רמים שהעולם משוטט עליהם, כן, זה דברים שברומו של עולם. אבל ההרגל הוא כזה שהוא נהיה מין דרשנות לחובבנית כזאת, כן? והרבה הרבה אמונות תפלות ומסורות כאלה לא מפוקפקות, יכול להיות שזה גם כתוב, יכול להיות שהוא מצטט לך את מאמרי חז"ל, כן? אבל זה פנטזיה, נכון? אם אתה קורא מדרשים על יציאת מצרים, בוא ניקח, ליל הסדר וכל המדרשים יציאת מצרים, מה אתה לוקח משם? שאלה מאוד קשה, אני שואלתי את עצמי את זה כמה פעמים בפסח בכלל. מה אנחנו לוקחים מזה? הנחש, קפץ, התארך, נהיה תנין, בלה את העבר. מה אתה מבין? מה זה אומר לך? במה זה משפר אותך מילימטר בעולם הרוחני שלך? כל המדרשים, כל הסיפור, כל החוויה הזאת. זו שאלה קשה. עכשיו, זה עוד...
זה בא לתת לנו את ה... זה יכול לשים לך הרבה עירת שמיים, לא?
במה זה מוסיף לך עירת שמיים?
לא יודע, זה מורה לך את הגודל של הניסים שהיו שם.
ומה ההשגה שלך בניסים האלה? מה זה הניסים האלה? מה היה שם? מה היה שם? לא מבין, ראית פעם תנין, זה,
ראית דם. ראית פעם דם, נו.
נכון, לא ראיתי, אז מה אתה אומר לי? זה אפס.
פשט הכתוב, זה לא...
זה פשט הכתוב על הכיפק, אבל זה מבחינתי אפס. אני לא כופר בזה, כאילו, שוב, מה אני עושה? אני זורק את זה לעולם האמונה. יכול להיות שאין לי ברירה, אני לא אומר שכה עכשיו מענה. אני אומר, רק בואו נשים לבן, מה אני עושה, אני לא יודע מה אתם עושים. כן? אני זורק את זה לעולם האמונה, פעם היו כאלה, פעם היו ניסים גדולים וזה וזה, וזה בעצם לא, לי כרגע זה לא אומר כמעט כלום. חוץ מזה שפעם, יש לי איזה דילוג היסטורי כזה, שעולם אחר, שבו כל החוקים שונים, בו הכל יכול להפך, הים יכול להיקרע לזה וזה, בסדר, הלוואי, אתה יודע, כאילו אני אומר, וואי, שהמשיח יבוא, יקרה ככה, ולא יודע, אבל זורק את זה לכל מיני כיוונים. זה, עכשיו, מה זה אומר לי להיום? כמעט כלום. יכול להיות שאין ברירה, אני לא יודע. זה, אולי זה הפתרון הכי אלגנטי כרגע. אבל כשכל העולם הדתי הוא כזה, בעצם כל העולם הדתי הוא סוג של מגיה כזאת, מה המצווה, למה אתה מניח תפילין? זה פועל בעולמות העליונים. למה אתה, מה זה שבת? שבת הוא, שבת זה... אין עולם הבא, זה... למה זה שבת? הכל זה כאלה שכל כל מיני ניסים ונפלאות שקורים בכל מיני עולמות וכל מיני זה. לאט לאט כל העולם הרוחני הוא לא פה. הוא לא מציאותי. הוא לא... מה?
חסר היגיון, אבל
שם נושאים. מה? נכון, זה בעיה. נכון, נכון, נכון. השאלה עכשיו, תמיד יש נקודה שבה כבר ההיגיון שלנו לא יכול להכיל, וברור שהתפיסה שלנו היא מצומצמת לעומת הדברים עצמם, וכולי, כן? אבל עדיין יש פער גדול כשכל העולם הרוחני והדתי הוא כזה, בעצם אתה לא חי פה. או אין, בעצם אין משקל לעולם הרוחני על המציאות. ובטח שאתה לא יכול לשכנע אנשים, כאילו, שאת האנשים בתרבות המודרנית, או שכאילו, שיקבלו מזה משהו. מה אתה רוצה? שהם כאילו יזרקו את השכל שלהם, יזרקו את הרגש שלהם לפח, יזרקו את האינטואיציות האנושיות שלהם, וילכו אחרי כל מיני סיפורים וזה. למה שהם ייקחו את זה, כאילו? דורש מבטר על הכל בשביל איזה סיפור, לא יודע, אמונה.
מצד שני, אנחנו לא רואים בשכל, אז במקום שאולי נגמר
השכל, אמרתי שוב, יש נקודה כזאת. השאלה היא אם יש משהו בשכל. אתה אומר, מקום שנגמר השכל, זה אומר שוואו, השכל עשיר, מלא.
הוא לא עשיר ומלא, הוא לא מצליח להגיע, הפוך.
אבל זה מצב לא בריא. זה מה שהרב טוען, אז תבין. עירת השם, שאלת מה זה למושג הבינה, יש מרחב שלם, רציני מאוד, מוקפד מאוד, מדעי, של הבנה בעירת שמיים, הבנה, שכל, הגיוני, שאפשר להגיד אותו, אפשר להסביר אותו, אפשר לראות אותו, הוא מדעי, לא מדעי אולי כמו פיזיקה, זה, למרות שגם פיזיקה המודרנית היא לא כזאת מדעית, אבל... כן? הרב התאמץ על זה מאוד. לנסות לייצר איזושהי שפה שהיא רצינית, שיטתית, רציונלית, שהיא פונה לבן אדם, אומרת לו, תשמע, זה דבר רציני. זה פועל על הפסיכולוגיה שלך, זה פועל על המציאות, שזה אפקט ברמה הכי הכי ממשית. אני קורא לזה, כן. עכשיו, כיוון שהעולם הדתי והרוחני בכלל לא בכיוון הזה, ולאט לאט היכולות האלה נאבדו לגמרי, זה מה שהוא אומר, והרגל ש... וכל העולם הזה הוא רגיל לסוג של שפה, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל שפה הוזה. כל זה כאילו קורה בכל מיני עולמות אחרים, או כל מיני אפשרויות שפעם היו, או כל מיני, זה מיסטי, זה או עולמות עליונים, או בימים עברו, או לא יודע, הכל נזרק לכל מיני מקומות אחרים. קוראים לזה ב... זה לא בעברית, אבל זה מושג אסקפיזם. הזכרנו את זה, לא? אסקפיזם זה כאילו, אפשר להגיד, זה מילה מזלזלת בעולם הרבה פעמים, לא רק העולם הדתי, יש כל מיני סוגים של אסקפיזם. גם סמים זה אסקפיזם. אסקייפ יאנו. כאילו לברוח מהמציאות, אז אתה זורק את המחשבה או את הנפש שלך לכל מיני מקומות שהם לא פה. כן? אז אתה הולך לקבלה, אתה הולך למיסטיקה, אתה הולך ל... עכשיו, אם כל העולם הדתי הוא כזה, אז משהו פה כבר חולני. כן? משהו... בעצם אין שום ממשות ברמה הפשוטה, אין המצוות הן לא באמת פה.
זה נכון, אנחנו לא דורשים טעם המצוות.
למה לא?
מה, למה לא?
שואל, למה לא?
כי הגמרא אמרה.
איפה כתוב הגמרא?
באמת לא דורשים טעם
המצוות,
לא?
איפה כתוב את זה?
לא
דורשים
טעם
המצוות?
כן.
מה? כן, זה לא על, זה על טעם שהתורה נתנה למצוות מסוימות. זה הכוונה? בכל אופן, לא, אני אומר, זה סוגיה, זה שאלה. יש כיוונים כאלה בתורה, שיש כיוונים שאומרים, כן, דווקא, נכון? שהתורה היא דווקא לא הגיונית. היא דווקא לא רציונית, היא דווקא לא מפה, ואלה, איך אומרים, בעי אלמה, נוסחה מצוות בעי אלמה ליקה. זאת אומרת, נכון? בכלל אין לזה שום משקל פה. הכל זה לעולם הבא. הכל זה, זה שאני עושה מצוות באמת פה, במציאות הזאת הנוכחית, אין לזה שום פשר ושום אפקט. האפקט הוא, אתה תדע שתתעורר בעולם הבא, אתה תקלוט מה עשית. או מה היה המשקל של המעשים שלך. עכשיו, אנחנו אומרים, אנחנו הרב קוק, הרב קוק אומר, אני חושב, גישה יותר עדינה, הוא אומר, זה נכון שאתה לא מבין היום את כל המשקל של המעשה שלך. באמת, במרחב שהוא יותר, בעולם האמת, זאת אומרת שהמשקל של הדברים הוא יותר ברור, אז אתה תקלוט מה באמת האפקט של הפעולה. אבל זה לא אומר שאין פה שום אפקט לזה. לא יכול להיות, זה כמעט כפירה, כן? שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה פה, כן? הוא רק במקום אחר הוא מתגלה. מתגלה בצורה אחרת, אבל פה, האם מצווה היא פועלת גם על הפסיכולוגיה שלי? האם מצווה פועלת לי על הגוף גם? לא רק. גם, כן? האם יש גם הבנה הגיונית למושגים, למושגים של יראת שמיים, האם אנחנו להבין את זה? אפשר לראות את זה? אפשר לראות את זה במציאות, בהיסטוריה, בחיים, הרב טוען שכן.
אומר, כאילו הגישה
הפעה
לא הייתה מקובלת.
ברור שהיא לא מקובלת. בטח, בטח, הרב... הרב הוא חדשן פה, הוא לא... הרב פה הולך עם הרמח"ל, והרמח"ל הרבה נכנסו בו, הרבה מגדולי ישראל. הרמח"ל עשה מעשה של הסברה של פנימיות התורה, שהרבה מהמקובלים יצאו נגדו. פתאום אתה מוריד את זה להיסטוריה, מוריד את זה ממש להתרחשות פה, במציאות. מה? כן. אבל הרב אפילו עוד יותר חריף ממנו, אני חושב. בכל אופן, לפי כשההרגל הוא שכל האזורים הדתיים, הרוחניים, התורניים, הם לא פה. כן? ואו, מה זה לא פה? או שאם הם פה, הם פה, אבל לא בשפה הרגילה. קסמים. הם פלאים. מה?
שהם
מתוצמים כאילו. או, כן. או שזה... נכון. או שהם קטנוניים מאוד. נכון, זה גם כיוון. כן? אז זה נקרא הרגל של המחשקים והמאסרים הצרים של הפתרונים הדמיוניים לכל הדברים הרמים. למה הייתה שואה? כי במדינות אשכנז עשו ככה. כי לא היה למזוזות בגטו. כי דיברו בתפילה. כן, אחת, אחת. כי דיברו וכולי וכולי. ולמה... ואיך תבוא הגאולה אם כולם עכשיו יחזיקו ידיים ויצעקו להשם? הכל זה מין עולם כזה, עשוי כזה. כל החוקים של המציאות, כל סדרי העולם הם כלום, הם אפר, הכל זה רק איזה... תלחץ על כפתור.
אז בן אדם באמת לא יכול לענות על התשובה הזאת.
מה?
בן אדם באמת לא יכול
לענות
על התשובה הזאת.
אוקיי, אפשר להגיד, אני לא יודע. זה יותר מדעי מלהגיד כי... לא יודע מה, על איזה שטות. מסכים, לא אומר שיש תשובות פשוטות לזה. אני רק אומר, כשכל הדברים, יש זילות, יש דברים שברומו של עולם, לפעמים אתה יכול להגיד, אני גדול עליי, זה ברומו של עולם. בסדר, אבל כשאתה מתייחס בדברים שברומו של עולם, אתה מפריח סברות קרס, וכאילו הכל כזה במין...
אני לא אגיד דבר כזה, אבל אם גדול ישראל יגיד דבר הזה, מה אני יכול לעשות?
שאלה קשה. יש... טוב, סוגיה שלמה של היחסיות של גדולי ישראל. באמת שאלה קשה. אבל בטח, לא ראיתי התייחסות קלת ראש של גדולי ישראל. ראיתי, יש ויכוחים, יש פולמוס מפורסם בין הרב שך לרבי מלובביץ'. מכירים את זה? את ההתכתבות ביניהם. שהרב שך... אמר ככה באומץ לב שהגיע הזמן להגיד שמקובלנו שאין עונש בלי עבירה, ולכן ברור שהשואה הייתה עונש על מעשינו. היי תגיד לי זה, איזה עונש, מה, כאילו, איפה פה, לא מצליח למצוא את כזה עונש קטסטרופלי ומפלצתי. על איזה עבירה זה בדיוק? לא יודע, אבל ברור שעשינו עבירה, עבירות, עבירה, עבירות כל העם, לא יודע, מה כן? ש... שכר ועונש, מה? כן. והרבי מלובביץ' התרעם על זה מאוד. זה מכתב שלא יכול להיות, פתאום, חס ושלום, זה חילול השם להגיד את זה בכלל. שזה לא, אין רק הנהגה של דין. ההשגחה היא לא רק מצומצמת, היא לא רק מצומצמת לסחר ועונש, יש עוד סוגים של הנהגות. לא, כאילו, ממש לא יכל לקבל את זה, שהקדוש ברוך הוא באהבתו, למרות שבתורה יש ביטויים מאוד קשים כאלה. זאת אומרת, נכון, בשירת האזינו, או באחד בדברים. טוב. אני אומר, אבל זה עוד, בסדר, זה כבר ויכוח הרבה יותר עמוק והרבה יותר פנימי, זה גם לא דוקר, זה נקודה אחת. אני אומר, הרב מדבר הרבה הרבה למטה מזה, כן? שכל העולם הזה הוא כל מיני וורטים, כל מיני הגיגים וגוג ומגוג ופה ושם, וזורקים כל מיני השערות וכל מיני סגולות וכל מיני כל העולם המצוות והזה הוא סוג של קסמים כאלה ופלאים שאתה לא יודע איך זה עובד, אבל זה עובד, זה פתאום ישנה לך את ה... הכל נזרק לעולם אחר. אז שוב, אפשר להגיד לא הכל אני מבין ויש מימדים מקבילים וזה, אבל כשהכל נזרק לעולם אחר, וגם הרבה פעמים דברים כמו שאמרת, מסברים בקטנוניות ובטעמים שאין בהם בכלל קצה קצהו, אז יש נהיה הרגל לחושך. וכשאדם מתרגל לחושך, אז כשהוא יוצא לאור הוא מפחד. זה המשל שהרב משתמש בו. זאת אומרת, כשהוא מנסה ללמוד, כשהוא כבר כן, יש לו איזושהי התעוררות ואיזושהי... אז הוא נבהל, נראה לו שהוא הורס. הלימוד נראה לו כופר, ביקורתי, שואל, ואז זה הרס, אז הוא נסוג לאחור. זה התנועה, שגם מי שיש לו שאלות, לא יכול להיות. היו יהודים זה עם חכם, וודאי תלמידי חכמים, ובני ישיבות, ומה, לא היה להם שאלות. לא יכול להיות. ודאי שהיו להם, אתה לומד, כל בן אדם שהוא לומד, הוא כל הזמן שואל שאלה, הוא מנסה להבין מה הפשר, מה המשמעות. אז איך הוא היה להם שאלות על מדרשים, על פה, על שם, על... ודאי שכן, אלא מה? אומר, ההרגל החושך גרם שהייתה שאלה, היה כאילו נפתח, אבל חוזר חזרה למערה. כי התחושה היא שהשאלה היא ערס. נקרא את זה בפנים, תראו איך הוא מתאר את זה. ההרגל של המחשקים עושה את האדם אסור בכבלי ברזל, עד שאם ירצה לפתוח את אסוריו, ירגיש בעצמו שהוא נעזב ונחלש, וכאילו בור הסוהר וחשקתו הוא מעונו הטבעי הראוי לו. שטני בבור תחתיות במחשקים ומצולות קלו ולא יצא. כן, עד שמישהו כבר בא ומנסה לצאת ומנסה זה, הוא כאילו נבהל מההור הזה שכאילו בנקודה מסוימת משנה את כל עולמו. משנה את כל עולמו, זה נראה כמו רפורמה. תחושה הכי פשוטה, נכון? תוכח לבן אדם, תגיד, שאתה מוכיח לבן אדם שהמנהג שהוא עשה הוא ואביו ואבי אביו, לא, המנהג לא... סתם מנהג, בכלל לא צריך לעשות ככה. עכשיו תוכיח לו, באמת, תוכיח לו, זה, כשהוא יצטרך לעשות את זה, הוא ירגיש שהוא חלל, שהוא לא יודע מה, עובר על כל התורה כולה. כי זה כל מה, הוא כרגע, הוא כל כך רגיל שזה עיקר התורה, שזה הדבקות בהשם. עכשיו אתה פתאום אומר לו, תשמע, בדיוק הפוך, תצא מפה, אתה בעצם היית בחושך כל הזמן. עכשיו, עוד יותר בתפיסה, אדם רגיל להגיד ש אתן דוגמה, נגיד, בוא נגיד שאלה פשוטה שנראה לי שכל מי שלומד את הש"ס שואל אותה. יש הרבה עבירות שחז"ל אומרים, אם עושה ככה, הרגיל בזה, בנר, יהיה לו בנים, זה, פה שם אשתו מפלת, פה דבר לשון הרע ימות בהשכרה כל הזמן. עכשיו תסתכל על המציאות, זה לא ככה. זאת אומרת, זה לא בדיוק זה שאתה יכול, אם זה היה ככה היינו מאוד פשוט להחזיר בתשובה. כן, זה לא מדע מדויק בדיוק. כן, לא בדיוק רואים את זה, ולהפך אפילו, צערנו, לפעמים רואים שדווקא מישהו דבק בתורה, צדיק, וזה, יש לו זה. אז מה התשובה? אז, עכשיו, עזבו רגע מה התשובה. כן? בן אדם עלתה לו השאלה. עכשיו, הוא צריך בשביל להגיע לתשובה, הוא צריך לרגע אחד להגיד שזה לא עובד. שזה לא ככה, שזה לא פשט. שהפשט לא נכון. עכשיו, לא שאני... לרגע, אחרי זה נחזור לחזל, נסדר אותם. לרגע הוא צריך לעבור שם. זה רגע שהוא מוות. הוא מאבד את כל, מבחינתו, הוא, כל האמון שלו בחזל, הוא כופר בתורה שבעל פה, הוא, כן, זה באמת שאלה קשה, כאילו, זאת אומרת, זה פתאום מערער את כל הרצפה, את כל ה, זה רעידת אדמה, אמונית. ולכן הוא חוזר חזרה, הוא לא יודע, אולי לא מבין, אולי זה, אולי זה כן ככה, ולא ראיתי, לא שמתי לב, אולי פעם יחקרו את זה, יוכיחו שאצל הדתיים יש ככה, לא יודע, זה חוזר. וזו דוגמה אחת מיני רבות, כן? אנשים אמיצים מאוד, בא הרמב"ם, אומר לך בכלל אין השגחה פרטית. מה פתאום, זה פה שם, תחיל לפתוח חלון, יש השגחה כללית, ורק אם אתה צדיק, זה אומץ, אתה רואה כל... גדולי ישראל קודם כל הם אמיצים, לא רק שהם חכמים וקדושים, זה אומץ. כי הוא מסוגל, הוא לא נשבר ולא איבד, עבר כמה מסכים כאלה, ושרד. אומר, אבל ההרגל הזה הפך להיות תנועה כזאת של מגיע לשלב השאלה או לשלב הערעור או לשלב הבירור וחוזר הביתה, כאילו, בחינתו, לחושך. או, פה טוב. ואז יוצא מצב כזה. הפתרונים הבהמיים הבאים מהדמיון הפראי לכל השאלות היותר נשגבות שכל חיי הכלל והפרט תלויים בהם במרום השתלמותם נעשים כל כך דבקים עם הנפש הכללית עד שנראה בסקירה ראשונה שאם יפרוש האדם מהם ותחתיהם במקומם ייקח לו מושגים מהירים ברורים וטהורים יישאר כעובד דרך ואין חום בלב בין מחשבה ומעמד לרוח ולמהלך חיים. זה מה שאמרתי, רגע של מוות. אם אתה עוזב את זה... כן, אין לך, לא יהיה לך חום בלב, לא יהיה לך אמונה, לא יהיה לך ודאות, לא יהיה לך כלום. אתה שמן. אתה חושב כזאת מחשבה, זו, מי שהתחיל ככה, לא רוצה לספר לך איפה זה. שאל שאלות כמוך.
אבל מה זה אומר שכל חיי הכלל והפרט תלויים בהם במרום השתלמותם?
הפתרון הבאים פה לכל השאלות הזה תלויים לכל השאלות היותר נשגבות שכל חיי הכלל, כן, השאלות האלה היותר נשגבות באמת כל חיי הכלל והפרט תלויים בהם במרום השתלמותם. זאת אומרת, באמת...
אני חושב שזה מוסף על הפתרונים.
כן, 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 יודע. זאת אומרת, לוקחים שאלות שבאמת הבירור שלהם הוא צריך להיות עמוק עמוק עמוק, צריך להשלים אותו עד הנקודה הכי גבוהה, זה נקרא מרום השתלמותם, כן? במקום זה פותרים את זה באיזה פתרון בהמי ילדותי, אינפנטילי, כן? זה נקרא פראי, משהו כזה, המחשבה הכי הכי שטחית, הכי ראשונית, הכי גסה, שאין שם כמעט שכל. למה? זה נהיה דבק עם הנפש, שנראה בסקירה ראשונה, במבט ראשון, שאם יפרוש האדם מהפתרונות הבהמיים, אם הוא לרגע יגיד, לא, זה לא יכול להיות ככה, כן? זה לא נראה לי הגיוני, אני לא באמת מרגיש ככה, לא יכול להיות שזה הפשט, לא יודע מה, אם הוא, אז הוא מיד נשאר כעובד דרך, אין חום בלב, אין מחשבה ומעמד לרוח מהלך חיים. הוא פורש מהציבור, הוא יצא מהמשחק, הוא איבד את כל האמונה שלו. פעם מישהו אמר לי, אני לא יודע, זה לא, וכך, זה לא על, 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 על בעיה אינטלקטואלית, אבל זה, סתם, מישהו אמר לי, אני חושב שזה בחסידות גור, שמישהו שם שעון זהב, מה הסיפור? לא שעון זהב, שעון. שעון יפה, לא זוכר לי
מי.
מה הסיפור?
מה זה
נגמר? הוא כבר שמד, הוא כבר... לא איתנו כבר. עכשיו זה נשמע הזוי, שם שעון. לא שהוא שם, לא יודע מה, פליז. או... יש לו אייפון. שם שעון, שעון. שעון יפה כזה. אבל זה סוג של כאילו... שוב, זה, זה דמיון כזה, שזה זרע הפורנות של התרבות המערבית, תקעת לו על היד, כבר הסיפור. אז פה הוא מדבר על, 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 על השעון מבחינה רעיונית, כן? זהו המצב השומם הבא מרפיון ידיי באורה של תורה. נתנה לי שוממה כל היום דבר. ולא עוד, שידמה שכל חייו המוסריים הם מחויבים לנוק דווקא מציורי הפתיות, מהגיונות של עיוורון ואי דעת. איך הוא בונה את עולם המידות שלו? איך הוא בונה את ההתנהלות שלו בחיים? תיקון העולם, תיקון החיים, את המערכת יחסים בינו לבין בני אדם, כן? איך הוא יבנה? הוא יבנה על בסיס ההגיונות האלה, של הפתיות, כן? ומי שלא, אז הוא... מסכים. לא יודע מה, יצא מהמשחק, שוב. ואם אור נוגה יופיע, שוב אינו מוצא את דרכו המוסרי, לא האישי ולא הלאומי, וקל וחומר שלו הישראלי. אם יחפוץ להתאמץ וללכת במסילת הדעת, ידמה לו כאילו עולמו נחשך, וכאילו כל מיתריו נתקו. אז יקראוני ולא עיני, ישחרוני ולא ימצאוני, תחת כסנאו דעת ויראת השם לא בחרו. נקודה. כן, עד כאן זה אפשר להגיד החצי הראשון של המאמר, שהרב פה צועק. הרב היה התנגשות מאוד גדולה, יכול להיות שעל רקע הזה נכתב המאמר, אני לא יודע אם זה בדיוק היסטורית, אבל האם להכניס בתלמודי תורה ביפו, שהיו תחת אדם, האם להכניס שם שמות חול? ומה זה, רגמו אותו. כן. הוא, יש שם בתלמוד תורה, הוא רצה שיהיה מפעל, שיעבדו שם בברזל משהו, היה, יש שם כאילו תיאור כזה, נכנת, שהתלמידים ילמדו בזה, וגם יהיו יצרניים, וגם יהיו ילמדו קצת פיזיקה, וזה, אני לא זוכר בדיוק את ה... כאילו פיזיקה מכנית, לא... וחטף שם מכל הכיוונים. והרב כאילו אומר, נוצר מצב שמישהו רוצה להיות אנושי, במובן הטוב של המילה, הוא כופר בכל התורה כולה. לא אומר לך שהוא... לא מדבר שהוא הולך לאוניברסיטה, אבל לא מדבר איתך עכשיו על 8 שעות... חוכמות חול ביום, כן? זה שיהיה בתוך התוכנית השבועית, איזושהי... גם הנדסה ומתמטיקה ולא יודע מה. שהם ידעו, קצת מדעים, קצת... סוף המאמר הוא כותב את זה מפורש. שאומר היום... אומר, התגובה ש... שרואה בזה... חילול השם גמור, היא מעידה לא רק על היחס לחוכמות חול, היא מעידה על זה שכאילו מי שהוא לא, מי שחושב לרגע אחד בתוך הסדרים של העולם הזה, ההיגיון, בתוך ההיגיון האנושי, הוא כבר לא מאמין. אם לרגע אחד אתה לא בתחום, גם ההתנהלות, ההתנהלות הכלכלית וההתנהלות ה... של ההשתדלות ושל ההשגחה ושל... אם לרגע אחד אתה חושב בהיגיון של העולם הזה, אתה כבר לא מאמין. בסדר, עברנו הרבה מאז, אבל, אבל זה המצב, זה, זאת אומרת, זה המתח. טוב, נעצור פה עכשיו. רק אני אומר מבחינת המבנה, המאמר הזה הוא ככה, הטופוגרפיה שלו לא ברורה, כי מי כאן הוא פתאום נכנס לאיזה עמוד וחצי כמעט, כמעט עד פה, על נושא לכאורה צדדי, על איסורים. למה היה איסורים גדולים לכל אורך הגלות? ואז הוא חוזר למאמר, ככה בעמוד האחרון. אז תכף פענח את זה ביחד, מה קורה פה? טוב, בפעם הבאה.